אז יאללה, אפשר להתחיל, אני מניח.
אני חושב שכן.
אפשר גם לא להתחיל, פשוט להישאר פה לנצח.
אוקיי.
אפשר לשחק Windblown, יש לו מולטיפלייר.
אפשר להגיב לך בארק נובה. אני יכול לעשות את זה אבל גם כשאנחנו אחרי שהתחלנו, אז זאת לא בעיה בעצם.
זה נכון.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד, פרק 356, אני דן זרמן, ואיתי
שחר גרעין
ועופר שוורץ.
מה שלומכם?
מרנין.
יופי, שמח לשמוע.
כן, כן, הייתי עם שפעת כל השבוע, אבל עכשיו אני אחלה.
אני עכשיו
עם באופן?
שפעת כנראה.
אוי, לא.
כן, התחיל משהו.
זאת תקופה כזאת? גלית חולה כרגע גם?
כן.
ודיברתי עם אנשים בעבודה על זה שבגדול כולנו בעבוד, במשרד בחודש האחרון, באיזה חודש? בחודשיים שלושה האחרונים, כמו ילדים שנה ראשונה בגן.
כל שבוע חולים כזה.
כן, כן, כל בערך משהו כמו 40% מהאנשים במשרד הם incapacitated בכל רגע נתון.
איזה כיף.
כן,
כיף חיים. אז אם נשארים בבית חולים, אז כל מה שיש זה רק לשחק משחקים?
בעיקר לישון.
אוקיי, גם.
ולראות טלוויזיה.
לגיטימי.
אבל גם שיחקתי.
אבל התכוונתי שאני שזה בתור תירוץ, כי לי לא היה המון זמן למשחקים. כאילו, אוקיי, יצא סיביליזיישן 7, שאני רציתי מאוד לדבר עליו הרבה, אבל לא שיחקתי בו מספיק כדי להציג את הכמות שאני רוצה לדבר עליו.
האמת שמה שכן עשיתי כשהייתי חולה בבית עם שפעת, זה להוריד את סיביליזיישן 6.
אוקיי.
לשחק בו קצת. להחליט שאין לי, לא במצב רוח לזה. להוריד את Surviving Mars במקום, ולשחק אותו.
ולהחליט שלא במצב רוח לזה.
ולא, ואז בסופו של דבר עברתי ל-Citizen Sleeper 2, שאני אדבר עליו עוד רגע.
רגיוני? ארז גם ניסה את Civilization 6, והוא לא הבין שם מה קורה שם. אני חושב שאני לא יודע עד כמה Civilization 6 עם כל ההרחבות זאת נקודת כניסה טובה.
כן, אני גם, הוא היה מאוד שונה ממה שאני זוכר מפעם קודמת ששיחקתי לפני, לא זוכר כמה שנים.
בסיביליזיישן 2.
לא, לא, בסיביליזיישן 6, לפני, לא זוכר
כמה אוקיי, שנים. אוקיי, סבבה. אז כן, נוספו כמה הבדלים. אז כן, סיביליזיישן 7, אני אדבר עליו יותר בהרחבה, אני יכול מניח בפרק הבא, הוא יותר דומה למצב של סיביליזיישן 6 בפעם הקודמת ששיחקת בו, אני מניח, הוא מאוד, נקרא לזה, בוסרי, אבל כמו כל משחק סיביליזיישן מאז 3 ועלה שיוצא אי פעם, הם תמיד לא בצורה הסופית שלהם, עד שהם מקבלים מלא מלא עדכונים ושתי חבילות הרחבה. לי, אני לא נתקלתי כל כך בבעיות של חוסר יציבות שדיברו עליהם, או בבאגים, אבל לא שיחקתי המון, אני בטוח שגם זה יגיע.
ואני מניח שמתקעת ב-UI הלא מוצלח.
זה לא שהוא, אני לא יודע אם להגיד שהוא לא מוצלח, אני בגדול, זה UI באותה איכות כמו כל משחק סיביליזיישן בהשקה אי פעם. שזה תמיד חסרים בו דברים מאוד מאוד ברורים שאתה לא מבין איך הם לא חשבו על זה שהם צריכים להיות שם. אבל להגנתם יאמר שכש 7 מיליון אנשים, כי סיביליזיישן זה המשחק הכי נמכר שלהם בהפרש, צועקים,
כן.
צריך להיות שם כפתור שעושה X, אז הם אחרי 50 עדכונים, הם מוסיפים כפתור שעושה Y, ועוד 50 עדכונים הם מוסיפים כפתור שעושה X אבל במסך אחר, ואז אחרי שנה וחצי יש כפתור שעושה X במקום הנכון. כאילו זה יגיע לשם בסוף. בינתיים זה לא, שוב, אני לא מאוד סובל, אבל אני רגיל לשחק במשחקי, אני אף פעם לא סבלתי במשחקי סיביליזיישן בצורה הראשונית שלהם. זה חלק מהכיף בשבילי. אז זאת לא, אל תראו את זה בתור אינדורסמנט חם, אבל מצד שני גם לא, אני מלכתחילה, אני לא יודע, אני פחות עושה מזה סיפור מהממשק הפגום שלהם כשהם יוצאים. הוא כיפי, כי זה סיביליזיישן.
כן.
קשה מאוד, כאילו, להרוס את הנוסחה הזאת. הוא גם מוזר, כי הוא לא Civilization 6.
הבנתי שהצליחו להרוס את הנוסחה הזאת קצת עם, איך קראו לו, מילניה. לא יודע אם יצא לך לנסות אותו.
לא, לא יצא לי.
שמעתי עליו דברים, לא משהו.
וואלה. שאני לא יודע, שוב, אני לא יודע, אולי, אולי אני, כשאני אשחק, אני אגלה דברים איומים ונוראים, אבל... וכאן, גם כאן אתם יכולים להגיד שאני מוזר, אני מעדיף סיביליזיישנים שעושים שינויים דרסטיים וטעויות נוראיות מאשר סיביליזיישנים שלא מחדשים שום דבר. כי אם אני רוצה סיביליזיישן שהוא כמו סיביליזיישן 6, אז אין סיכוי שהוא יהיה טוב כמו, well, סיביליזיישן 6, שכבר רצו לו שתי הרחבות וכמה שנים של שיפורים בממשק וב-AI. אז כל הקונספט שלו מוזר לי, אבל אני בוא נראה, כשנתרגל לזה עוד שבוע, שבועיים, נראה מה אני אחשוב עליו, על כל הקטע הזה של העידנים. אז זה שבכלל, שבוחרים מנהיג בהתחלה, ואתם לא יכולים לשחק את ארצות הברית, כבר בעידן העתיק, איזה מוזר זה.
זה תמיד הפריע לי, האמת.
אני תמיד שיחקתי את, לא יודע, מנהיג... משהו כמו האמריקאים או הצרפתים, לא יודע, מישהו שאני אוהב את היחידות המיוחדות שלו הכי הרבה, אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, השמות של כל הערים היו שמות של ערים מישראל, אז כאילו, לא שינה הרבה מבחינתי. לא מצאתי איפה משנים שם של עיר. אני לא שולל את זה שזה בגלל שהכפתור הזה לא נמצא שם, כי גם בסיביליזיישן 6 אי אפשר לשנות שם של עיר בהתחלה. בקיצור, נראה, אני צריך לשחק בזה עוד, המשחק צריך להתעדכן עוד, צפו לביקורת מתגלגלת לאורך השנה וחצי הקרובות.
אתה עוד לא יכול לשלוט על העולם ממרום כיסא המלכות שלך בפתח תקווה.
כן.
אוקיי.
חבל. פר סבא, אני מבקש.
For each his own.
כן.
כן, פירת ארצות הברית, כפר סבא.
כפר סבא, כן. אז זהו, זה...
בעוד בפרק 450 ומשהו, זיירמן פתאום יגיד, סיב 7 טוב עכשיו.
הוא פיצ'ר קומפליט.
לגישתי, סיב 7 טוב כבר עכשיו, הוא פשוט יהיה יותר טוב אחר כך. בעוד איזה 700 עדכונים.
נשמע כמו משחק סיב.
כן. אגב, צריך להגיד, נשמע כמו משחק פיראקסיס באופן כללי, כן? זה לא ש... גם אקסקום 2 היה עם ממשק מחורבן בחודש הראשון. פשוט... אוקיי, התרגלנו. אז זה לא היה באמת סיב 7, אבל זה יהיה בעתיד. אז אופר, ספר על סיטיזן סליפר 2.
כן, כאמור, בשבוע האחרון בעיקר שיחקתי בזה. למרות שאני חייב לדווח שסרווייבינג מרס עדיין מצוין, במיוחד לאנשים כמוני ש... הם אוהבים את, אוהבים משחקי 4X בעיקר בשביל שני האקסים הראשונים.
מה שני האקסים הראשונים?
Explore, Expand.
אוקיי, סבבה. אני לא יודעתי, כאילו, בראש שלי זה שכל שקול, אין להם סדר.
כן, אני לא יודעתי שיש סדר רשמי.
Explore, Expand.
לא, כי זה בדרך כלל, כאילו, זה הסדר שבדרך כלל זה עולה.
אני מבין את מה שאתה אומר, אבל בראש שלי הם כאילו כולם שקולים, כל האקסים. שקולים ברמה. אפשר להתחיל מאקסטרמינט.
אני אישית מאוד נהנה מה-Explore ו-Expand, ופחות אכפת לי מה-Exploit ו-Exterminate, ו-Surviving Mars עושה את זה מצוין. אבל חזרה ל-Citizen Sleeper, אז למי שלא שיחק ב-Citizen Sleeper הראשון, קודם כל מאוד מומלץ, משחק מעולה, ותשחקו בו, תוכלו גם לשחק ב-2, שהוא כאילו, הוא לא המשך, הוא לא המשך ישיר עלילתית, כאילו יש, פה ושם יש כמה דמויות צדדיות שעושות רפרנסים לדברים שקרו במשחק הראשון, אבל זה לא שום דבר קריטי, הוא משחק עומד בפני עצמו, אבל למי שלא שיחק, אז Citizen Sleeper הוא משחק תפקידים מאוד נרטיבי, שאיך שהוא עובד זה שכל יום יש לכם משחק מגלגל 5 קוביות, ואז יש לכם כל מיני פעילויות שאפשר לעשות, וכל פעילות דורשת קובייה, ולפי המספר על הקובייה זה קובע את הסיכויי ההצלחה שלכם, שיש כאילו תוצאות שלילית, ניטרלית וחיובית לכל דבר. ויש כל מיני דברים שצריך לדאוג להם, כמו השמד של אנרגיה, שצריך, שאם זה מתרוקן, אז קורים דברים רעים, וצריך לאכול, כאילו לדאוג להספקה סדירה של אוכל כדי למלא אותו, ויש, במשחק הראשון יש דבר שנקרא סטייבילייזר, שכל הפרמיס של המשחק זה שאתם סליפר, שזה סוג של רובוט, רק זה כאילו גוף רובוטי, כזה אנדרואיד כלשהו, עם ששמים בתוכו תודעה של בן אדם אמיתי, רק בלי הזיכרונות, כאילו סוג של כזה עבדות מודרנית, או כאילו עתידנית, או indentured servitude כזה, שהאנשים, האיש עצמו, ישן בכאילו הקפאה איפשהו, בזמן שהסליפר הזה עובד במשך עשרות שנים כדי לשלם את החוב שלו. זה התודעה של זה, שהסליפר כאילו שייך לאיזשהו תאגיד. אז יש דבר שנקרא סטייבילייזר, שזה איזשהו כזה חומר, איזו תרופה שהסליפרס צריכים כדי לא להתפרק, בייסיקלי, שזה מה שכאילו הופך אותם לתלויים בתאגיד, כי התאגיד הוא זה שמספק את הסטייבילייזר. וקטע מאוד מרכזי במשחק הראשון זה לדאוג להספקה סדירה של סטייבילייזר כדי שלא תתפרקו. וככל שאם אתם לא מצליחים, אז מאבדים את הקוביות שלכם לאט לאט. יש לכם פחות ופחות דברים שאתם יכולים לעשות ביום. וזה מאוד מעניין מבחינה סיפורית ותמטית, אבל מבחינה מכנית זה ממש בסה. זה, המשחק הראשון הוא מעולה, אבל הדבר האחד שמאוד הפריע לי בו, זה איך שזה עובד. כי כל עוד אין לכם אספקה סדירה של סטייבילייזר, אז זה מרגיש כאילו, זה מאוד סנובולי כזה, זה עושה את זה יותר קשה, כאילו, to catch up, ולהגיע למצב שאתם בסדר, וזה כזה נהיה יותר ויותר גרוע, וככל שזה נהיה יותר גרוע, זה יותר קשה להחזיר את זה למצב טוב, וצריך לעבוד ממש ממש קשה, וזה בהתחלה מרגיש טוב, אבל אז זה מתחיל להיות כזה קצת, לא יודע, אופרסיב. ומצד שני, ברגע שעוברים את ההמפ הזה, ומגיעים למצב שאתם כן מצליחים למצוא אספקה סדירה של סטייבילייזר, אז זה פשוט מוריד את כל המתח מהמשחק. פשוט כזה, אוקיי, יום חדש, מה בא לי לעשות היום? יכול לעשות מה שבא לי. בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. אז זה כאילו שני מצבים מאוד קיצוניים במשחק, ואין לו כל כך אמצע. אז Citizen Sleeper 2, אחד הדברים הראשונים שהוא אומר זה, אוקיי, מצאתם דרך להוריד את התלות בסטייבילייזר. לא צריך לדאוג לזה יותר. זה כאילו בסצנה הראשונה של המשחק הוא אומר, אוקיי, לא אכפת מסטייבילייזר, בוא נעזוב את זה. וזה מוריד את הבאסה הזאת. אז כן צריך לדאוג לאנרגיה, וכן צריך לדאוג לכסף, בשביל לקנות דברים, כמו נגיד אוכל. אז זה הבדל אחד מרכזי. ההבדל השני, המאוד מאוד מרכזי המכני, זה המשחק הראשון מתרחש כולו על תחנת חלל גדולה אחת, שיש בה כזה הרבה חלקים שלה, והרבה דברים למצוא, ואנשים לפגוש, וכל מיני דברים שקורים בזמנים שונים במשחק. אבל הכל זה על התחנת חלל האחת הזאת. והמשחק השני, יש לכם ספינה. אחד הדברים הראשונים שאתם עושים זה לקבל ספינה, ואפשר להשתמש בה כדי לטייל בין כוכבים שונים או תחנות חלל שונות, או כאילו כל מיני מקומות שונים, ובכל אחד מהם יש קצת דברים לעשות. זה מבנה מאוד שונה, בנוסף, זה אומר שיש לכם על הספינה שלכם, יש צוות. אז במקום שיש את הדמויות המשניות על התחנת חלל, יש את הצוות הקבוע שלכם שאיתכם כל הזמן, וזה תחושה מאוד אחרת. זה וייב שונה כאילו. מאוד, זה מרגיש קצת קאובוי ביבופ, כי כל דבר שבחלל עם צוות מרגיש קאובוי ביבופ, אבל זה נחמד. שאפשר כזה ממש להכיר את האנשים האלה לאורך המשחק, ויש לכל אחד איזשהו ארק של קווסט כזה, ובנוסף, כל מקום שאתם נמצאים, אז יש כזה jobs, יש קווסטים ששולחים אתכם לכזה מקומות בסביבה של הכוכב או תחנת חלל או whatever שאתם נמצאים בו, וכל דבר כזה, כל קווסט כזה, זה אזור נפרד, אני לא זוכר איך המשחק קורא להם, לקונטרקט. כל קונטרקט כזה, זה אזור נפרד, וזה מוד משחק אחר כשאתם נמצאים על תחנת חלל או משהו. כשאתם נמצאים במקום כזה רגיל, אז יש לכם איפה לחקור, יש בדרך כלל מקומות שאפשר לעבוד בהם בשביל כסף, מקומות שאפשר לקנות אוכל והספקה ודלק וכאלה. וכשאתם נמצאים בקונטרקט, אז הקונטרקט זה כל מה שאתם עושים. אתם צריכים דלק כדי להגיע לקונטרקט וחזרה. כל הספלייז שהשגתם, ההספקה שהשגתם לפני זה, אז אתם משתמשים בה במהלך הקונטרקט כדי כאילו לתחזק, כי אם אתם רוצים להיות שם כמה ימים, אז צריך את ההספקה. וכל הקוביות שלכם, כל הפעילויות עצמם שאתם עושים, זה כדי לעשות את העבודה של הקונטרקט עצמו, שזה כל מיני דברים משתנים, זה כאילו להציל איזשהו צוות של מאיפשהו, או להיכנס לתוך איזו ספינה חצי מושמדת כדי לחלץ משם משהו, כל מיני דברים כאלה. ואז יש כל מיני משימות קטנות יותר שאתם צריכים לעשות, שדורשות את הקוביות עצמם, כדי להגיע למטרה שלכם, או לפעמים יש דברי צד שנותנים לכם כל מיני כזה בונוסים. ואם אתם נכשלים, אז זה יכול לאט לאט להיבנות לכזה משהו רע שכאילו הורס את הקונטרקט, או גורם לאיזשהו משהו רע לקרות בסיפור. אז זה המתח המרכזי של המשחק השני, הקונטרקט האלה. מעבר לזה, אבל זה בגדול מרגיש מאוד כמו Citizen Sleeper, זה וייב דומה, אותה מכניקה ברמה הכללית, הארט סטייל הוא אותו ארט סטייל, אותו דיזיינר וכותב ראשי.
אתה משחק את אותו סליפר, או שזה סליפר נפרד?
לא. לא, לא, כאמור, זה לא המשך ישיר, זה,
okay.
זה עלילה לא קשורה, זה קורה במקום לא קשור, וכאמור, יש רק כמה רפרנסים למשחק הראשון, שאם אתם, אם לא מזהים אותם, זה לא פוגע בסיפור הזה. זה פשוט כזה, אני זוכר את, I understood the reference.
הבנתי. Cool.
ואני מאוד מאוד נהנה ממנו. אני, לדעתי, לקראת הסוף, כבר די ניקיתי את רוב המפה. יש לי עוד איזה כמה קונטרקט צחרונים לסגור, ואז ללכת כזה לסוף, סוף. אספתי כבר את כל הצוות שיש לאסוף, לדעתי. יש כמה קונטרקט שנכשלתי בהם, הרבה שהצלחתי. מה שסיטיזן סליפר הראשון עשה ממש טוב, והשני גם עושה, זה המבנה הזה של חמש קוביות ולעשות איתם, להחליט מה עושים עם כל אחת ומה עושים כל יום, איך כאילו מנהלים את הלוז שלכם בייסיקלי, זה בדיוק מספיק מבנה כדי להרגיש שאתם ממש כאילו משחקים במשחק וממש צריכים כזה להחליט מה אתם עושים ויש אתגר מכני וזה מעניין מהבחינה הזאת, אבל לא להפריע לסיפור. כלומר, זה לא כמו בהרבה משחקים שיש כזה דיאלוגים, עלילה, זהו, אפילו כאילו במשחקי תפקידים הכי טובים, כזה בלדורס גייט, או ה-BioWare הקלאסיים, יש כאילו מקומות שיש עלילה, ויש מקומות שיש גיימפליי. ובגלל שזה כזה, זה מאוד מינימליסטי, אז זה מצד אחד לא מרגיש כמו ויז'ואל נובל, זה מרגיש כאילו משחקים במשחק ממש, אבל זה לא מרגיש, אין את ההרגשה הזאת של זה כזה, עובר בין עלילה למשחק. וזה הגאונות האמיתית של סיטיזן סליפר. עושה את זה מעולה. גם המשחק השני. וזהו, אני אוהב את הסגנון והכתיבה של גארת' דמיאן מרטין, שזה כאילו הדיזיינר והכותב הראשי, ואת כל הדמויות שם, ורעיונות מאוד מעניינים מבחינת סייפיי, ומבחינת תמטית, מאוד כזה, זה לא דיסטופיה, זה חצי דיסטופיה, כאילו יש שם רעיונות מעניינים מבחינה, כאילו דיסטופיים מעניינים, כל המגה קורפוריישנס האלה, ואיך שאנשים כאילו מבלים את כל הזמן שלהם בעבודה, זה מאוד גיג אקונומי, אבל הוא גם מאוד חיובי במובנים אחרים, מבחינה כאילו איכשהו, כל המשחק סובב סביב לעזור לאנשים ולבנות קהילה, ובמיוחד המשחק הראשון הוא מאוד חזק בקטע הזה, כל מה שעושים, כל העלילה של המשחק הראשון, זה להכיר אנשים ולעזור להם ולבנות את הקהילה שם על התחנת חלל הזאת. המשחק השני זה יותר צוות מאשר קהילה, אבל זה עדיין וייב מאוד חיובי בסטינג דיסטופי, וזה מעניין.
מה סדר גודל של המשחקים מבחינת אורך?
אני חושב, בוא נגיד, בטח אם לא מנסים להיות קומפלישניסט כמוני, זה כזה 10-20 שעות בטח.
אוקיי. זה לא איזה RPG עצום של מאות,
לא,
של עשרות שעות.
לא, זה לא פרסונה 5.
סבב.
או The Witcher 3. How long to beat אומר Citizen Sleeper הראשון בין 7-13 שעות, והשני בין 10-17.
אוקיי.
רגיני.
אני רואה גם ששניהם בגיימפאס, שזה מגניב.
כן, כן. אני שיחקתי בראשון בגיימפאס, אבל ביטלתי את גיימפאס, אז אני בסדר עם לתת להם כסף. אז זהו, אני מאוד מאוד ממליץ על שני המשחקים האלה, אם משהו מזה נשמע לכם אפילו טיפה מעניין, נסו את הראשון, גם אם לא בגיימפס, אז הוא כאילו לא יקר, הוא $20 בסטים. והשני נראה לי גם $20 or $30, אני לא זוכר כמה הוא עלה לי. כן, השני $25. זהו, זה Citizen Sleeper 2, אני מאוד נהנה ממנו.
מגניב.
אז אני אדבר על משחק מאוד שונה, ששיחקתי כן. במשך יומיים שלמים, בשם בלייד קימרה.
בלי לאכול ולישון, אני מניח.
סוג של. שיחקתי בו במשך יומיים, ברצף, כמה שעות טובות כל יום, וסיימתי אותו על 100%. אז היה ממש מרתון מאוד כיפי ונחמד ונעים.
לא יודע על מה אתה מדבר, אני מסתכל על סקרין שוט, והוא נראה מאוד מאוד דומה.
בייסיקלי אותו משחק.
אפילו הסכם הצבעים שלהם הפוכה, אבל בסדר, כן.
סיטי סליפר 1 ו-2 אתה מדבר?
לא, סיטי סליפר 2 ובלייד קימרה.
אוקיי, כן, הם מאוד דומים. מהבחינה האומנותית. רק שבלייד קימרה הוא משחק פיקסל ארט דו-ממדי בסגנון משחקי פיקסל ארט מהפלייסטיישן של 1. וחוץ מזה הם מאוד דומים. ובבלייד קימרה, בגדול, אם אתם מכירים את קאסלווניה, סימפוני אוף דה נייט, אז אתם יודעים בדיוק מה עושים בבלייד קימרה, כי הוא בייסיקלי אותו משחק, רק מדע בדיוני יותר, ועתיד פוסט-אפוקליפטי, וביפן, ולא באירופה. משחקים במשחק דמות בשם שין, כאמור הוא דו-ממדי, הרבה פלטפורמינג, הרבה קרבות מול מפלצות, שברגע שאתם עוזבים את החדר וחוזרים אליו, אז המפלצות גם חוזרות.
כמו בחיים.
כמו בחיים, נכון. כן. ומשחקים דמות בשם שין, שהוא ונטור, שזה סוג של כזה סופר שוטר.
שין, כאילו האות שין?
כן, כאילו האות שין, רק באנגלית. אז זה יפני.
זה
שם יפני כזה. ובמהלך המשחק, ממש בהתחלה, שין, הוונטור, יוצא למשימה באזור שקרוב לאיזושהי רכבת התחתית, איזשהו אזור נטוש, כי התפשטו בו שדים. מדובר בעצם ביפן עתידנית, שבשלושים שנה האחרונות מתנהלת מלחמת השדים, שזה הופיעו לפתע שדים ברחבי העולם, ושין הוא ונטור, הוא בעצם סוכן של הכנסייה ששולטת ביפן, היא השתלטה על יפן פוליטית ומערכתית וממסדית, והכנסייה הזאת שקמה אחרי תחילת המלחמה, שולחת אותו להרוג את כל השדים שאופיו באותו אזור, ובמהלך המשחק הוא מוצא את עצמו בקרב מול מגה שד, שזה כזה דרקון ענק ומאוד מגניב, ותוך כדי שהוא נלחם בו, הוא פתאום שומע קול מדבר אליו בראש, שאומר לו, תיזכר, אם רק תיזכר אני יכולה לעזור לך. ואז הוא נזכר, והשחקן, שזה אני, לוחץ על הכפתור המשולש, ופתאום יש לנו חברה שדה, שהיא בצורה של חרב, שתמיד מרחפת לידך, והיא מלווה אותנו לכל אורך המשחק, והיא מסיבה כלשהי, אני ההוסט שלה עכשיו, היא לא יכולה לשרוד בלי הוסט, אז אני ההוסט שלה, אבל היא מאוד רוצה לעזור לי, היא לא נגדי, היא כאילו שדה טובה. אז שין זורם איתה, למרות שטכנית הוא אמור להרוג את כל השדים ברגע שהוא רואה אותם, אבל הוא כזה bad boy, הוא קצת כזה, לא ממלא את החוקים כלשונם כל הזמן, אלא הוא אומר, החוקים נועדו בשביל לעזור לבני אדם, אז אם זה עוזר עכשיו, שהיא נותנת לי כוחות, אז אני אשתמש בזה.
אני בטוח שזה בסדר.
כן, זה בסדר. מתגלה שזה מאוד בסדר במהלך המשחק, יש שין סיפור מאוד מאוד קלישאתי באופן חיובי, שכל הטוויסטים שלו, אתה רואה אותם בשנייה שאתה מכיר דמות, אתה אומר, אוקיי, הוא בעצם הרע, הוא יבגוד, הוא זה. ברור לך בדיוק מה יהיה הטוויסטים בסיפור, ונורא נחמד בכל זאת שהם קוראים. ובמשחק, בדומה לקאסלווניה סימפוני אוף דה נייט, אתה חוקר אזור הרבה יותר קטן מקאסלווניה, אבל אזור כזה קטן, שאתה לאט לאט מכיר אותו יותר ויותר, מוצא נשקים, מוצא כל מיני ציוד שמשנה את השריון שלך, את ההתקפה שלך, מוצא פריטי אוכל כמו ביצת עין שמרחפת באיזה חדר, ואז אתה יכול לקחת אותה לאינבנטורי שלך ולאכול אותה כדי להחזיר 15 HP, ממש קלאסי. ואתה מוצא שלל נשקים, יש כזה כמה סוגים של נשקים, אתה יכול בעצם לעשות אקוויפ לשני נשקים בכל רגע נתון, אז יכול להיות לך תמיד נשק אחד לטווח ארוך, שזה כל מיני סוגים של רובים, נשק אחד לטווח קצר, או שני נשקים לטווח קצר אם בא לך, כל מיני כאלה. וזה פשוט, הגיימפלי לופ הזה, שעבד עוד בקאסלווניה סימפוני אוף דה נייט, מאוד עובד גם עכשיו, זה ממש כיף, כל פעם שאתה עולה רמה, יש כזה באנר על כל המסך, עלית הרמה, וזה מאוד כיף. המוזיקה ממש ממש מצוינת, האנימציות נהדרות, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, כשאתה לא זז, אז שין עומד באופן מאוד דרמטי, בדומה לגיבור בקאסלווניה סימפוני אוף דה נייט, כשאתה עושה דש, אז יש כזה הד של הדמות, של הדמות מאחוריו, בדיוק כמו בקאסלווניה סימפוני אוף דה נייט, הם לא מתביישים, המפתחת בשם ליידי באג, זה מפתחת יפנית, הם לא מתביישים להגיד שקאסלווניה סימפוני אוף דה נייט זה המשחק ש גרם להם לרצות לפתח משחקים. וגם המשחקים הקודמים שלהם, יש להם לפחות עוד שני משחקים שהם סוג של העתק של קאסלווניה סימפוני אוף דה נייט, אז הם התמקצעו ספציפית בסגנון משחק הזה, ובעיניי הם עשו עבודה מאוד טובה. אני לרוב יותר בקטע של משחקים בסגנון של מטרויד, בסגנון של הולו נייט, אז אף פעם לא התחברתי לסימפוני אוף דה נייט כשניסיתי לשחק במשחק המקורי פה ושם, אבל במקרה של המשחק הזה מאוד התחברתי, היה לי מאוד כיף לפתח את הדמות ולבחור ולמצוא נשקים חדשים ולהחליט איזה נשק אני רוצה ואיזה בילד ואיזה רובה אני רוצה ולעקוב אחרי הסיפור המאוד צפוי, אבל נחמד לעשות כל מיני משימות סעד ברחבי המפה, וזה ממש ממש כיף, זה משחק שיצא ממש בימים האחרונים, הוא עולה משהו כמו $20, אולי פחות, והוא לא מאוד ארוך, לקח לי בערך 14 שעות לסיים אותו על 100%, ככה שהוא בייט סייז, כן, הוא כזה בייט סייז, וממש היה כיף לשחק בו מההתחלה עד הסוף ממש מהר. אחד הדברים שמאוד אהבתי בו, זה שיש בו כל מיני סקילס, שכמובן מאפשרים לך להגיע למקומות חדשים במפה, כמו בכל משחק בסגנון, כל משחק search action, וכמו למשל דאבל ג'אמפ או דש באוויר ודברים כאלה שהם סטנדרטיים, ואחד היכולות שבסקילטרי שלך שאתה יכול לשחרר, זה לעשות טלפורט לפחות או יותר כל מקום שהיית בו כבר במפה לפני כן. עכשיו המפה מורכבת מריבועים, כמו הרבה מפות שמכירים מהז'אנר.
וואו, לא פסט טראבל, פשוט טלפורט לאן שבא לך.
פשוט טלפורט לאן שבא לך. ברגע הראשון שאתה אומר, בטח זה מגבילים את זה וזה, לא, הם לא מגבילים את זה. ההגבלה היחידה זה שיש לך אזורים שהם כאילו בסיסים של, של נניח הכנסייה, יש לה את הבסיס הסודי, אז אתה לא יכול לעשות לתוך הבסיס טלפורט. אבל חוץ מזה, כל מקום שהיית בו אתה יכול לעשות טלפורט, והקטע המגניב שנורא אהבתי זה שהמפתחים עיצבו את המשחק סביב זה, אז יש כל מיני סודות או דברים שאתה רוצה לאסוף, נניח HP apps או, 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 או כאלה שמלאים לך את המנה ודברים, כל מיני נשקים, שאתה יכול לאסוף, אם אתה, רק אם אתה עושה טלפורט למקום שאתה לא יכול להגיע אליו, למקום מתחתיו, ואז אחרי הטלפורט עושה את הדאבל ג'אמפ שלך, למשל.
כן.
אז המשחק ממש מנצל את זה, ויש גם קולקטיבל בצורת פאזל ירוק כזה, שמרחף ברחבי העולם, שיש ב-56 כאלה בכל המפה, ואם אתה אוסף את כולם, אז אתה יכול, ספוילר, לגלות את הסוף האמיתי של המשחק. וחלקם אתה יכול להשיג רק אם אתה עושה טלפורט למקום שאתה לא יכול להגיע אליו כרגיל. אז למשל יש אחד, או יותר מאחד, אבל יש כמה, שנמצאים למשל ב-elevator shaft. כאילו איפה שאתה בתוך מעלית, אתה לא יכול לזוז, והיא יורדת כמה ריבועים למטה או עולה למעלה. אז שם באחד הריבועים יהיה כזה puzzle piece. ואם אתה עושה פשוט לאמצע השאפט הזה טלפורט, אתה יכול פשוט להופיע שם וליפול ב-elevator shaft ולקחת את זה. זה דוגמה אחת.
Okay.
וזה ממש חמוד ונחמד, וזה בבירור משהו שרק אנשים שמאוד מנוסים בסגנון הזה יחשבו עליו, כי הם כזה, כולם עושים fast travel בין נקודות שמירה, אבל בוא נעשה שהוא יכול כמה שבא לו לעשות טלפורטים לכל מקום, ונשים את זה בסקיל טרי, זה לא יהיה כזה, אתה מתקדם בסיפור ומקבל את זה לקראת הסוף. לא, זה בסקיל טרי, זה עולה שלוש נקודות, של סקיל טרי. כאילו, אתה צריך לבחור בין זה, או שאתה רוצה קודם לעשות דאבל ג'אמפ. זה הבחירה. וזה מאוד נחמד. אז פשוט כיף. אם אתם אוהבים את הסגנון הזה, אני מאוד ממליץ. הוא מאוד כיפי, הוא קצר. הוא זמין רק למחשב, לדעתי. אולי גם לסוויץ', אני לא זוכר. אבל למחשב בטוח. והוא מאוד כיף. מוזיקה ממש טובה, פיקסל ארט ממש כיפי וכזה בסגנון, כמו שאמרתי, של פלייסטיישן 1. שזה סגנון שתמיד נחמד לראות מלא פרטים, מלא סביבות בעיצוב ממש נחמד, אפקטי אור כאלה מאוד רודמנטרי, שנניח אתה הולך ליד אור שהוא בצבע אדום, אז האוטליין של הדמות שלך הופך להיות אדום. כל מיני דברים כאלה, כל מיני נגיעות קטעות כאלה שהופכות את הפיקסל ארט ואת האנימציות למאוד עשירות ומאוד נחמדות, מגוון אויבים פרוע למדי ומאוד מאוד משעשע לעתים, כמה וכמה אויבים שכזה צחקתי בכל רמה פעם הראשונה שפגשתי בהם. כל מיני רעיונות נחמדים, יופי של משחק, באמת קשה שלא, אני חושב שכל מי שטיפה אוהב פלטפורמרים, משחקי פעולה דו-מדיים, דברים כאלה, ימצא משהו ליהנות בו. הוא מאוד מאוד נחמד. כאמור, זה לא צוות גדול, זה לא טריפל איי, אז הוא לא הכי מלוטש, התנועה היא לא הכי זורמת, יותר זורמת ברגע שאתה משחרר כמה יכולות, כמו בהרבה משחקים בז'אנר, אבל היא מרגישה קצת סטילטד לפעמים, בגלל העקשנות שלהם להיות כמה שיותר דומים למקור.
כן, זה מה שקצת הציק לי בתיאור, שזה כזה, הוא מאוד מאוד Symphony of the Night, לא רק כזה בונה, לא בונה עליו, אלא פשוט מחכה אותו.
הוא ממש מחכה אותו, וזה...
ובכל זאת עברו כמה שנים מאז.
כן, כן, לחלוטין, אבל הוא ממש כיף, וגם הסקיל הזה של לעשות טלפורט לבייסיק לכל מקום, זה quality of life אדיר לעומת Symphony of the Night.
זה נכון.
יש לו גם צ'קפוינט ודברים כאלה, יש לו כל מיני דברים טיפה יותר נעימים ויותר נוחים, וברגע שעוברת שעה, שעתיים, ואתה משחרר כמה יכולות תנועה נוספות, התנועה גם מרגישה הרבה הרבה יותר טוב.
כן, אז אני אתן לו קצת יותר זמן ממה שנתתי לו בינתיים.
אני ממליץ בהחלט.
שתי דקות או משהו כזה.
לפחות תגיע לבוס הראשון. הקרב בוס הראשון מגניב, ויש עוד קרבות בוסים שגם הם מגניבים, ונחמדים, ומפלצות ענק כאלה. הוא עושה המון דברים כיפים, הוא פשוט משחק שהיה לי מאוד נעים לשחק, ולשמוע ולראות, והוא מחברה קטנה, עצמאית, יפנית, אז למה לא לתת להם גם קצת כסף? ביהם. אז זה היה בלייד חימרה.
מגניב?
כן.
אוקיי.
כן, הוא לא בשבילי, אבל מגניב.
לא, אתה חייב...
זה רק בשבילי?
אולי?
מאחל לך שכן. טוב, משהו שהוא הרבה יותר בשבילי, לכאורה, אתה קצת דיברת עליו במשפט וחצי בשבוע שעבר, בפרק שעבר, כן. בשבוע שעבר. אני גם סיימתי את דירות ריזרדד, קצת אחרי שבערך, קצת אחרי שהקלטתם את הפרק קודם. גם אופק קצת אמר את זה בפרק לפני שבועיים. בגדול יש את החצי של המשחק שהוא דירות ריזרדד, שזה המשחק שהיה, שזמין עדיין בחינם ב-Itch.io, רק שפה הוא...
בגרסה הרבה פחות טובה.
בגרסה הרבה פחות טובה, כן. גם מבחינת הארט שהוא ארט שנוצר על ידי AI, וגם מבחינת כל מיני שיפורי quality of life שיש בגרסה הזאת ואין בגרסה המקורית. ואחרי שמסיימים את זה, יש חצי שנקרא רוט טרימניה. בגדול...
שגם עליו דיברת.
אני זוכר שלא זכת מבחינה לילתית מה, כאילו, מה, מה, מה השכר עושים בו, אבל...
לא, לא, לא ספילרתי את העלילה שלו, אבל מבחינה מכנית.
אה, לא, 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 אני מניח שזה ספוילר. לא משנה, סבבה. אז כן, אז גם אני סיימתי את החצי השני. אופר אמרת בקצרה שהוא יותר קשה מהחצי הראשון. חשוב לי פשוט לציין שהוא, אני מאוד מאוד אהבתי את החצי הראשון, ברמות, כאילו... מבחינתי הדבר שהכי קרוב לאוברדין מבחינת האיכות, והסיבה שהמשחק הזה, לדעתי, הסיבה המרכזית שהוא מקום שני מתחת לאוברדין, זה בעיקר בגלל החצי השני. כי מה שקורה, זה שהוא הולך ומעלה עוד ועוד את הרמת קושי כל הזמן, חלק מזה באמצעים מכניים ברורים שאתם יכולים לראות, וחלק מזה פשוט כי אתם צריכים לעבוד יותר קשה בשביל להשיג כל פריט מידע. נשווה בתור סדר גודל, אוברדין, כל אוברדין המעולל שאנחנו רואים עליו כל הזמן, היה 60 אנשי צוות שצריך למקם בטבלה, אוקיי? דירות ריזרדד החצי הראשון שלו זה 50 בני משפחה שצריך למקם בטבלה. החצי השני של רוטריז הוא עוד בערך 30 ומשהו אנשים?
כן.
משהו כזה? ובשביל כל אחד מהם אתם צריכים לעבוד הרבה יותר קשה ממה שעבדתם על כל ה-50 עד עכשיו. זה פשוט מעייף באיזשהו שלב. ואז בשביל הלסטורה שלו, החידה האחרונה, שבחצי הראשון של המשחק הייתה ממש מגניבה, בין השאר, אולי תגיד שזה לא גן בי השני לדעתי מה הפתרון שהיה לפני שבאמת שאלו אותי אותה, בחצי השני החידה היא יותר כזה, היא משהו סדר גודל פסיכי, שכזה, אוקיי, בוא נראה לך כמה פספסת עד עכשיו, תנסה לעבוד קצת יותר טוב, כדי ותחזור אלינו עם תשובות טובות יותר לשאלות האלה. וזה יותר מבאס מכיף. אז חשוב לי להגיד, אני עדיין נהניתי מאוד מאוד במשחק, וגם מאוד נהניתי מהחצי השני שלו, פשוט איפשהו באמצע הדרך בחצי השני, זה פשוט היה כזה... אוקיי, די. חציתי את הנקודה שבה זה עדיין כיף, והייתם יכולים לשחרר טיפה קודם.
אני מסכים לחלוטין.
אחלה.
הוא היה יותר מדי, ו... גם אני חושב שהזכרתי את זה בפרק הקודם. אחד ההבדלים הגדולים בחלק השני זה שיש הרבה יותר פרטי מידע שצריך כאילו חיפושים מאוד מאוד ספציפיים כדי למצוא אותם.
הזכרת שצריך להצליב הרבה יותר פרטי מידע.
כן, כאילו זה אני בסדר עם זה, אבל זה שצריך כאילו למצוא את המילת חיפוש המאוד מאוד ספציפית שכאילו היא לא טריוויאלית, ו אז לעקוב אחרי רביט הול של דברים מאחורי זה, כדי להגיע למה ש... כאילו, כדי נגיד למצוא תמונה של מישהו שאתם יודעים מי הוא. אתם יודעים כל כן. הפרטים, אבל פשוט אין לכם את התמונה, כי המשחק לא נתן לכם את התמונה. כן, זה מציג.
אגב, אני אגיד שמבחינה הזאת, יכול להיות שזה היה פחות מעייף, אם הייתי לוקח הפסקה ארוכה בין החצי הראשון לשני. אבל אני אגיד שהמשחק מאוד... לא מתגמל על, כאילו, הוא מאוד מבקש ממכם לזכור את החצי הראשון. יש שם דברים שהוא די מפנה אתכם במפורש, אתם צריכים לעשות פה אותו חיפוש שעשיתם בחצי הראשון, אבל אם אתם לא זוכרים את זה בדיוק, הוא לא אזכיר לכם. אני בשלב מסוים פשוט עשיתי לואוד לחצי הראשון בשביל להיזכר איך קוראים לאיזה משהו שם. כן. כי זה לא מופיע בהיסטוריה של החיפוש במשחק בחצי השני. אז זה סתם מבאס. בקיצור, נגיד, זה עדיין משחק מצויד, אוקיי? זה עדיין משחק שאני מאוד מונטי, ועדיין ממליץ עליו בחום. פשוט, אולי, לשחרר קצת בחצי השני. אתם לא חייבים לסיים אותו, או אם ממש בא לכם, יש ברווז מאוד מאוד מועיל מבחינת הרמזים שלו. מהבחינה הזאת יש לו מערכת עזרה הרבה יותר, אני רוצה להגיד, מועילה ונוכחת מריטר
נובדור. כן, הרבה יותר קיימת.
אתה מדבר על duckduckgo.com?
לא, אבל יש לך, זה רבר דאק, זה רבר דאקינג כזה. כאילו, אתה מדבר לברווז כדי לדבר רעיונות, כדי לקבל רעיונות.
אוקיי.
אז ככה, זה המערכת עזרה של המשחק. אתה מדבר לברווז שלך, ואז אתה מקבל רעיונות.
זה דאק דטקטיב.
כן.
כן.
שאגב, הוא משחק שקיים באמת בסטים עכשיו.
כן, אני יודע, בגלל זה אמרתי דאק דטקטיב. אני חושב שזה סיקרט סלאמי.
יש איזה ארבעה לדעתי.
כי זה גם, כי הדאק דטקטיב המקורי הוא מגרביטי פולס. בעיניי, לפחות. לא יודע.
לא, אני דיברתי על המשחק.
אוקיי, סבבה. אז זהו, זה רוט ריזרדד. עדיין משחק מצוין. אבל, עם כוכבית. בגלל הכוכבית הזאת של זה משחק מצוין, אבל היה צריך 20% פחות ממנו, היא יותר מדי נפוצה במשחקים ממנו, אני חייב להגיד.
כן.
כאילו, אני רוצה להגיד אותה יותר מדי פעמים על דברים. אולי אני אוכל להגיד את זה גם על סיביליזיישן 7, הוא יותר קצר, הוא מאוד טוב, אבל הוא צריך 20% פחות ממנו. אז זהו, זה דרות ריזרדד. שחר, אתה רוצה להתקן אותנו למשחק על איטרנל...
סטרנדס.
ווידג'טס? סטרנדס, כן.
איטרנל סטרנדס. המשחק שכל מי שמשתתף פה בפודקאסט מאוד אהב. חוץ מכל האנשים שהם לא אני, בגדול. אבל אני ממש ממש אהבתי, ממש ממש התחברתי, והמשכתי לשחק בו שעות רבות. בסביבות ה-40 שעות, אני חושב, סיימתי אותו על כמעט 100%, יש כל מיני דברים שאפשר לאסוף שלו, אספתי, וכל מיני שטויות כאלה. אבל סיימתי את הסיפור שלו, פיתחתי את כל הקסמים שלי לרמות הכי גבוהות, והמשחק לא רק ששאיר לי טעם של עוד, למרות שהוא לא קצר, אלא אבל הוא כזה הסתיים כשמאוד ברור, אני מניח שאופן אפשר להגיד שהוא התחיל ככה, אבל כשהוא הסתיים היה מאוד ברור איך אפשר לשפר אותו, ואיזה דברים יכולים להיות טובים, וכמה הבסיס שלו מוצלח. הזכרתי לפני כן שמאוד אהבת את הכתיבה במשחק, והסיפור היה מעניין, אז הוא הפך לעוד יותר מעניין, והכתיבה המשיכה להשתפר, והמשחק עוסק בכל מיני דברים מאוד מגניבים, ולכל אורכו ההרגשה של המפתחים ידעו איך, מה צריך להיות סדר העדיפות שלהם במהלך הפיתוח עם המשאבים המוגבלים יחסית שלהם, והם עשו החלטות מאוד מאוד נכונות בעיניי, בהרבה מאוד דברים, למרות שלאופר לא היה כיף לכוון את החץ וקשת. לי זה היה נחמד, לי זה היה ממש נחמד לכוון את החץ וקשת, וממש כיף. הם לא נופלים בהרבה מאוד דברים שהם משחקים מצוינים נופלים בהם. הבוס האחרון, מעולה. הכוח, הקסם האחרון שאתה מקבל, מעולה. הם לא כזה הגיעו למצב של אנחנו צריכים משהו, אז נעשה אותו רק גדול יותר וחזק יותר, ושהשחקן יסתדר, אלא ממש בוס עם איזשהו טוויסט שמבוסס על המכניקות הבסיסיות של המשחק, ושמצריך אותך לחשוב בצורה טיפה אחרת, מאשר בכל הבוסים האחרים שפגשת. משהו שמאוד מאוד אהבתי במשחק הזה, כמו הרבה מאוד משחקים בסגנון, וכמו שמצופה ממייק ליידלו ומשחקי ביואר, יש מין מערכת של להשיג חברה או חבר, ולהיות כאילו גרלפרנד בויפרנד, או גרלפרנד גרלפרנד וכן הלאה. וקודם כל, זה לא כמו במשחקי ביואר הישנים יותר ופחות, שזה כזה, פשוט תבחר את האפשרות ה... עם הלב, מספיק פעמים, ואז יהיה לך סצנת מין. שזה קצת לעשות גיימיפיקציית יתר, אני נגיד, למערכות יחסים.
אני אישית אהבתי את המכניקה של Saints Row 4, שפשוט אפשר לבוא לאיזה חבר צוות שרוצים, ללחוץ על כפתור, ואז יש סקס.
כן, אז זה גם לא זה.
כפתור שאומר romance, וזהו.
Romance this person. בוינק בטן, אז אין בוינק בטן. כן, למצער, אני יודע. אבל יש מערכת יחסים עם כמה דמויות, שחלקן הן דמויות שניתן לפתח את המערכת יחסים רומנטית, ואם באופן עקבי בוחרים אפשרויות שיחה שהן לא בהכרח ברור שהן מתחילות עם הדמות, אלא כזה כל מיני פלירטוטים חמודים, כל מיני כאלה עקיצות קטנות וחמודות, ופתאום רואים שהדמויות מתחילות להתייחס אל הדמות שלך בצורה טיפה שונה, ולא רק זה, משהו שמאוד מאוד אהבתי, אחרי הקליימקס, לפחות ברוב המשחקים זה הקליימקס, אחרי הקליימקס של, היי, אני אוהב אותך, ואז, היי, גם אני אוהב אותך, בוא נהיה יחד, אחרי הקטע הזה, האינטראקציה עם הדמות הזאת היא ממשיכה בהתאם, זה לא שהיא נגמרת שם, היא ממשיכה, כלומר, האופן שבו מתייחסת אליך, היא משתנה, דברים שאתם מדברים, האפשרויות שיחה משתנות, אפשר לדבר על מערכת היחסים שלכם, על איך אנחנו רואים את העתיד שלנו, הייתה שיחה שלא ציפיתי על אלו רות שהייתה מאוד נחמדה, וכתובה הייתה כמו כל דבר אחר פחות או יותר במשחק.
אני חושב שכאילו, משחקים טובים כן עושים את זה.
אף משחק לא עושה את זה, לדעתי.
Mass Effect עשה את זה, Baldur's Gate עשה את זה.
Mass Effect לא עשה את זה בכלל. Mass Effect, קליימקס זה לפני המשימה האחרונה, יש סצנת מין, גיזי.
לא, אוקיי, Mass Effect הראשון לא עשה את זה, Mass Effect 2 ו-3 עשו את זה.
הם לא עשו את זה. היה, לפני, גם ב-Mass Effect 2 ו-3, לפני המשימה האחרונה, סצנת מין, וזה באחות או יותר הסוף המשחק, עד ה-DLC לפחות, ועד ב-DLC הם עשו דברים קטנים. סייברג פאנק 2077, בפאץ' התוכן האחרון שהם הוסיפו, אחד ההיידליינס היה, הם הוסיפו אפשרות לבלות זמן עם הבת זוג או הבן זוג שבחרתם במשחק. ואז יש איזושהי סצנה אחת, שבה היא באה לבקר אתכם בבית, ו-you hang out at home. זה מאוד מאוד נפוץ בכל המשחקים, במשחקי התפקידים שבהם יש אפשרויות רומנטיות, שהקליימקס זה כשמחליטים, שתי הדמויות מחליטות שהם יחוו ביחד, ואין ממש השפעה על מערכת היחסים שלהם מעבר לזה. אז במשחק הזה יש, והמון, בערך חצי מהמשחק היה כשכבר הייתי עם מערכת יחסים רומנטית, והאינטראקציה בין הדמויות הייתה מאוד מאוד חמודה, ומתוקה והגיונית, והיו להם קצת חוסר הסכמות והסכמות בדברים אחרים, וזה מאוד נחמד היה לראות את זה. זה עוד משהו שבעיניי, שוב, זה עוד דוגמה לסדר העדיפויות המוצלח של המפתחים. הם העדיפו להשקיע בזה, ולדעתי בצדק, ולא בלעשות סצנת סקס עם אנימציות מאוד יפות ו טיפה להראות טוסיק של דמות, או משהו כזה.
כן.
כאמור, זה רק דוגמה נקודתית, אני חושב שזה ככה בהרבה מאוד דברים במשחק הזה, ומאוד מאוד נהניתי ממנו. הבעיות שיש בהתחלה שלו, אגב, של מקום באינבנטורי, שבאמת היה מאוד מאוד קטן בהתחלה, נפטר בפאץ', הם הוציאו פאץ', מיני פאץ' כזה, שפשוט מכפיל לך את המקום בתיק. אתה פותר את זה?
אוקיי, אז זה כן... מעניין.
הם עשו את זה הרבה יותר מהר מנומנסקי, אני חייב להגיד.
כן.
וגם זה גם מספר האייטם שאתה יכול לקחת איתך אחרי שאתה מת, גם כן גדל. אז הם פשוט גדילו את זה בפאץ' מהיר כזה, למרות שבשלב של המאוחר יחסית במשחק שאני הייתי, הגעתי כבר למצב שאני לא מצליח למלא את האינבנטורי. גם כי האינבנטורי גדל, וגם כי הגעתי למצב של כל דבר שהוא לא בשתי רריטי קלאס או שתי רריטי קלאס הכי גבוהים, אני בכלל לא אוסף אותו, אין לי מה לעשות איתו. פשוט לא שווה לי לבזבז את הלחיצה על זה. אבל למי שהציק לו האינבנטורי בהתחלה, אז עכשיו כבר בהתחלה יש לך אינבנטורי לא קטן, שזה מאוד מאוד נחמד. אני עדיין ממליץ עליו מאוד, אני חושב שהוא מלא לב, יש לו כתיבה ממש ממש טובה, המערכות שלו אולי לא הכי מנותשות שהן יכולות להיות, אבל אני חושב שהן עובדות נהדר, ויש שם הרבה רעיונות מגניבים וכיפיים. יופי של משחק ראשון מ-Yellow Brick Games, ואני מאוד שמח שלא חיכיתי איתו, ופשוט נתתי לו להזדמנות ברגע שהוא הגיע לגיים פאס, מאוד מאוד נהניתי ממנו.
אז אני לא שמח שלא חיכיתי איתו, כי אולי הייתי נהנה ממנו הרבה יותר, אם כן הייתי מחכה, נשמע ככה.
יכול להיות.
אבל...
אולי יום אחד.
מתישהו אתן לו עוד הזדמנות. כנראה לא בקרוב, כי מחר יוצא הוואוד.
נכון. אני מאוד מקווה שהוא יצליח מספיק כדי שיהיה או משחק המשך או משחק נוסף של אותם, של המפתחים האלה, כי משחק ראשון של חברה חדשה זה הרי גורל מבחינת יכולת של החברה לשרוד. אני מאוד מקווה ש... או שזה מחר מספיק, או שזה משך תשומת לב של איזושהי מפיצה שרוצה לתמוך בהם עכשיו. אני מקווה מאוד שהם ימשיכו ולפתח עוד משחקים, כי אני מאוד אוהב את, את הקול שלהם, האופן שבו הם מעבירים סיפור וכותבים, והדברים שהם שמים דגש אליו, אני מאוד מקווה שהם יצליחו וימשיכו לפתח משחקים.
נחזיק לך אצבעות?
גם אני, כי כן היו במשחק הזה דברים מעניינים. כמה דברים שממש לא התחברתי אליהם, אז הם יכולים לתקן את זה במשחקים הבאים שלהם, זה יהיה מצוין.
כן, יש rough edges שנובעים מסיבות ברורות, וצריך קצת להתגבר עליהם, זה נכון.
כמו Civilization 7.
למשל.
בדיוק כמו Civilization 7.
זה השוואה היחידה, כן.
בדומה לכל המשחקים שדיברנו עליהם היום, כולם כמו Civilization 7.
כן, אבל כל אחד כמו Civilization 7 בצורה אחרת.
כן.
טוב.
אוקיי, אני אדבר, עוד על שני דברים מאוד בקצרה, לפני שאנחנו עוברים לחדשות בקצרה. אחד זה רק לדווח ששיחקתי עוד לא מעט בווינדבלון, והגעתי לכאילו, לבוס הגדול גדול השני, וכמעט ניצחתי אותו, זה בוס. יותר משזה בוס קשה, השלב שבו הבוס הזה נמצא ממש ממש קשה, אז מגיע אליו עם יחסית מעט דברים, אבל אני לאט לאט משתפר, ורק רציתי לספר שהוא משתפר ככל שמתקדמים, בשלבים המאוחרים יותר אז גם מקבלים עוד כלי נשק חדשים, שזה אחד הדברים שהפריעו לי, שהתלוננתי עליהם פעם קודם, שיש יחסית מעט כיוון, אז קיבלתי עוד כלי נשק חדשים ועוד אופציות, וכמובן זה רוג לייט, אז כל מיני שדרוגים שהופכים את זה ליותר נחמד, ונפתח עוד איזה, עוד כמה שלבים חדשים שיותר מעניינים, ואויבים די מטורפים בשלבים החדשים, אז זהו, רק רציתי לדווח שהוא אפילו משתפר יותר ממה שידעתי פעם קודמת, ואני מקווה שיצא לי גם לנסות את הקו-אופ שלו מתישהו, כי זה נשמע מעניין. אבל זהו, זה היה לגבי ווינדבלון, ועוד משחק קטן ששיחקתי לאחרונה, נקרא לוק, L-O-K, זה משחק לטלפון, משחק חידות פשוט מבחינת הקונספט, זה כזה גריד של אותיות כמו תשבץ או משהו כזה, ויש כל מיני מילות מפתח שאם מסמנים אותם אז נותנים לעשות עוד כאילו כל מיני כוחות. אז נגיד הדבר הבסיסי הראשון שמשחק פותח לכם זה אם מסמנים את שלוש אותיות L-O-K ברצף, אז אפשר לסמן עוד אות אחת איזה שרוצים בנוסף, והמטרה בכל שלב היא לסמן את כל האותיות, כאילו להשחיר את כל האותיות בשלב. אז L-O-K, כאילו אתם מסמנים את ה-L-O וה-K, ואז נותן לכם לסמן עוד אות אחת, ואז אפשר כאילו לדלג על אותיות שכבר מסומנות, אז זה פותח כאילו עוד נגיד L-O-K נוסף שאפשר, אם היה כזה L, ואז איזה משהו שסימנתם, ואז O-K, אז אפשר לעשות את זה, ואז זה פותח לכם, אני לא יודע למה הוא משתמש ברצפים האקראיים האלה של האותיות, אבל הדבר השני שמקבלים זה T-L-A-K, שנותן לסמן שתי אותיות ברצף, להשחיר, ואז כמובן בונה על זה, עוד ועוד דברים, וזהו, זה הכל. פשוט לא קל, מאוד נחמד.
אני אגיד שכאילו, קודם כל הוא גם בסטים, לא רק בטלפון.
כן? אוקיי.
ובסטים הוא נקרא L-O-K Digital, מה שגורם להביא, לחשוב שזה אז אדפטציה של משחק.
כן, גם, גם הטלפון הוא נקרא L-O-K Digital. אני לא יודע.
עושה רושם אני לא מצליח להבין, שזה מגיע בספרים? בדבר הזה? לא יודע.
אוקיי. אולי.
אני מנסה להבין, אבל כל פעם אני מחפש את זה בגוגל, אני רק מוצא את הרפרנסים למשחק לגרסה בסטים, או ל-Legend of Korra, אז אני לא בטוח מה המקור, אדפטציה של מה זה.
מן הסתם של קורה.
כן, כן, תביא להניח.
קטע.
אוקיי, אז כן, זה יש פאזל בוק. יש אל-אוקיי פאזל בוק.
אוקיי.
מסתבר. אז, so now you know.
אז הגרסה הדיגיטלית על הטלפונים היא, אני יכול לדווח, ממש נחמדה. יש שלושה או ארבעה כאלה עולמות הראשונים שפתוחים בגרסה החינמית, ואז הגרסה המלאה עולה איזה $6 נראה לי. זהו, רק מאוד חביב. אז זהו, חדשות.
נראה יותר מתאים לטלפון מאשר לסטים.
כן.
מאשר לספר.
כן, יאללה, חדשות. שאנשים שראו את State of Play ידברו על זה.
כן, אפשר.
אני איש שראה את ה-State, לא ראיתי את ה-State of Play, אבל ראיתי את הטריילרים בדיעבד.
אני ראיתי. אז גם וגם.
אוקיי, אז שחר, אני גם דיברתי עכשיו איזה 10 דקות, אז
כן, אז תיתן גרון לנוח. היה State of Play של סוני, שבו הם הכריזו בעיקר על משחקים של מפתחות שהן לא סוני, והציגו את לא מעט משחקים שיצאו השנה, כמה משחקים שיצאו ב-2026, או לפחות מתוכננים ל-2026, והיו כמה נקודות נקודות אור, אני אקרא לזה, נקודות, כמה משחקים שהיו מאוד מעניינים בעיניי. אז אפשר להזכיר את חלקם, למשל, הכריזו על משחק שינובי בשם שינובי Art of Vengeance, שזה גרסה חדשה של הסדרה הקלאסית של סגה, שנראה מאוד כמו Nine Souls, ולכן הוא נראה לי מעניין, אז אני מקווה שהוא באמת יהיה Nine Souls של השנה, נניח. הם הציגו גם סוף סוף טריילר בשם Lost Soul Aside, שזה משחק שראינו בלא מעט מקרים, מאז 2017, והוא ככל הנראה התחיל כמשחק שמפותח על ידי מפתח יחיד, והוא נראה כמו משחק מכות סופר טריפל איי, שלא ברור איך הוא מפותח על ידי מפתח יחיד, אבל כך הוא היה. ועכשיו סוף סוף כנראה יש לו תאריך יציאה, שזה השנה. אז הראו עוד ממנו, הוא נראה מאוד פנסי, עם מלא אפקטי חלקיקים, מאוד Unreal Engine 5. ראינו גם לא מעט משחקים מקונאמי, שממשיכים בקאמבק שלהם לתעשיית המשחקים. הם הציגו את הרימייק של אונימושה 2, וגם את האונימושה החדש שהם מתכננים להוציא, אונימושה Way of the Sword, שנראה מגניב.
אני חייב לציין שלא שמעתי על אונימושה לפני זה.
הם משחקי פלייסטיישן 2, אני חושב, שהיו קצת פופולריים, אבל לא מאוד. משחקי סמוראים נגד שדים כזה. אבל זה נראה מגניב, זה נראה טוב, אפילו היה קצת משעשע. מערכת קרב שנראית לא כמו עוד העתק של משחקי סול, זה למשהו עם אופי משל עצמו שהיה מגניב. וההיילייט שלי, של ה-State of Play, היה טריילר של Sonic Racing Crossworld, שהוא משחק המרוצים החדש של סוניק, ונראה שהוא מחזיר לקדמת הבמה את הגיימפליי של Sonic Racing Transformed, שמאוד מאוד אהבתי. רק שהפעם, במקום שרק השלב ישתנה כל סיבוב, בכל סיבוב, המוביל יכול לבחור בין שתי טבעות שהם פורטלים ליקום מקביל, או למקום אחר ביקום, ובעצם כל סיבוב יהיה סיבוב במסלול חדש. ראינו שיש מכוניות, ראינו שיש סנובורדינג, ראינו שיש מכוניות שטח, מטוסים, צירות.
אני חייב לציין, לא ראיתי את הטריילר הזה, ולא שמעתי על המשחק עכשיו שדיברת עליו, התחלתי לחפש סקרינשוטים וכאלה, זה דומה בצורה מאוד מאוד חשודה, לא לסיביליזיישן 7, לסט החדש, לסט שיצא כרגע של מג'יק. כאילו, זה שם דף רייס שעוברים בו בין שלוש עולמות לאורך המרוץ.
האם יש
שם איזה קטע עם פורטלים?
האם יש שיתוף פעולה בין סוניק ומג'יק?
עדיין לא הוכרז, אבל במצב הנוכחי של הדברים...
מאוד מוזר שלא הוכרז.
תן לזה זמן.
בכל מקרה, זה משחק מרוצים ארקיידי בסגנון מריו קארט, משחק קארטינג, שאני מאוד מאוד מצפה לו, ואני מאוד מקווה שייצא טוב כמו סוניק רייסינג טרנספורמד. אז זה היה ההיילייט של, של כל ההכרזות מבחינתי. יש איזה היילייט שלכם שראיתם?
אז יש, אז אני אגיד מה ההיילייט שלי מבחינת ההכרזות, שהם לחלוטין לא כוללים שום דבר מההיילייט שלך, שזה מרשים.
קול.
קודם כל, משחק חדש של Housemark, הסטודיו של Returnal, שמאוד מזכיר את Returnal, אבל הם אומרים שהוא רוגלייט, כלומר שאפשר לשדרג דברים בין ריצות. אין יותר מדי פרטים עליו חוץ משזה משחק של Housemark. הוא נקרא סורס? סארוס? סארוס.
סארוס. שזה השם של הכוכב שמגיעים אליו.
כן. יש גם משחק חדש של סופרמאסיב, הסטודיו שעשה את Until Dawn ואת קורי, שאני לא שיחקתי, אבל הרבה אנשים מאוד אהבו, וספציפית חברה שלי מאוד אהבה את Until Dawn, ואוהבת דברי אימה באופן כללי, ובטוח תשחק בו, שהוא בחלל, בכזה הוא מאוד alien, מרגיש?
כן, הוא כזה המשך לסדרה שלהם בעצם. בסדרה
כן,
של
כן, בסדר, זה רק ה-Dark Pictures, בלה בלה בלה.
בדיוק,
זה משחק האנתולוגי. של סופרמאסיב.
כן.
אם שיחקתם במשהו שלהם, אתם יודעים למה לצפות. יש DLC ל-Lies of P, שזה מגניב למי ששיחק בו. וטריילר אחד שאני ראיתי למשחק שלא שמעתי עליו לפני זה, שנראה לי מאוד מגניב, נקרא Tides of Annihilation.
כן.
שזה משחק כזה character action, שמבוסס על הסיפורים של המלך ארתור. ונראה מאוד מרשים. יש טריילר ארוך, כזה 10 דקות של גיימפליי, והוא נראה מאוד מגניב.
כן, גם מפתחים סינים, זה כזה הווקונג החדש, נראה לי. מפתחים סינים, משחק מאוד מרשים גרפית, מבוסס על מיתולוגיה עתיקה.
כן, כן, תכלס. זהו, יש עוד דברים, ואתם מוזמנים למצוא את ההיילייטס שלכם, נשים לינק בשונוטס לסיכום של סוני, בבלוג שלהם. ונראה לי שזהו לחדשות, כי
כן.
עוד מלא זמן, אבל שחר, מעבר לפינה, take us away.
כן, אז במעבר הפינה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב, ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. הפעם אני רוצה לדבר על תופעה שקרובה ללב של לפחות אחד, אם לא שניים מחברי הפאנל היום, בימים אלו אנחנו חוזים בתחייה מחודשת של משחקי הקלדה. וסוף סוף אנחנו מקבלים משחק שמנסה לעמוד באתגר ולהמשיך את דרכה של הקלאסיקה שהגדירה את הז'אנר, Typing of the Dead. אם אתם רוצים משחק שיבחן את האומץ שלכם ואת זריזות ההקלדה שלכם, Blood Typers כנראה בשבילכם.
או שחקו בגליפיקה.
או שחקו בגליפיקה, אבל זה לא משחק אימה.
אבל בגליפיקה אין זומבים.
אין זומבים. בבלוד טייפרס יש זומבים ולא בעט. וכדי לסעוד את המתקפות של הזומבים האלה, תצטרכו להקליד כמה שיותר מהר, שלל מילים, כמו שבוודאי ציפיתם. אבל המשחק לא מסתפק רק בלשחזר את הנוסחה הקלאסית של Typing of the Dead, הוא מציג כמה חידושים מעניינים בעיניי. במקום מסלולים לינאריים קבועים מראש, במשחק חוקרים מגוון שלבים פתוחים, בעזרת מערכת תנועה הקלדה, שמאפשרת להסתובב בחופשיות יחסית בסביבות המשחק, שזה נראה משעשע ונחמד. יש גם אלמנט של איסוף משאבים, בדומה למשחקי אימה הישרדות אחרים שיצאו בשנים האחרונות. ואת המשאבים האלה אפשר או לשמור עצמכם, או לשתף עם החברים שלכם. כן, המשחק למעשה הוא משחק קואופ, של אפשר לשחק אותו לבד, אבל אפשר לשחק בו עד 4 שחקנים. כולל פיצ'רים כמו לשמוע רק את מי שקרוב אליכם פיזית בעולם המשחק, ודברים כאלה שראינו שוב במשחקי אימה מהשנים האחרונות. השלבים עצמם, לא רק שהם לא קבועים ולינאריים, הם גם מיוצרים באופן חלקית פרוצדורלי, כדי לנסות וליצור כמה שיותר ריפלייביליטי, ושיהיה אפשר לבקר את אותו שלב הרבה פעמים, ולהתקל באתגרים חדשים. ואם מקלידים מספיק מהר, אז אפשר לגלות מי בעצם הביא אתכם לאזור הזה שמוצף בזומבים, מהיכן בכלל הגיעו הזומבים האלה, ואולי אפילו את הדרך החוצה. הסגנון הגרפי של המשחק הוא סגנון גרפי שהפך למאוד אופנתי בשנים האחרונות, רטרו אימה, הישר מדור הפלייסטיישן 1, בלוד טייפרס מפותח על ידי Outer Brain Studios, זה המשחק השלישי שלהם, כל שאר המשחקים שלהם גם כן היו באותו סגנון גרפי של אימת רטרו, אבל כל משחק היה בז'אנר די שונה, הסטודיו מורכב מלא פחות מ4 עובדים שלמים, ולכן אם רצו לשחק ולבחון איך המשחק עובד עם המספר המקסימלי של השחקנים שניתן לשחק, הם היו צריכים לתאם ולארגן פגישה של כל העובדים בחברה. בתוך שזה היה אתגרי, אבל נראה שהם הצליחו. Blood Typers יצא עבור המאזינים שלנו ב-20 בפברואר, בסטים. אני לא יודע בדיוק כמה הוא יעלה, המשחקים האחרים שלהם עלו בסביבות ה-50-60 שקלים, וכנראה שגם הוא יעלה משהו כזה. והוא בוודאי לא יתקרב למחיר של משחק טריפל איי, ברגע שתראו אותו, ברור שהוא לא משחק טריפל איי, אבל הוא נראה עם קסם משלו. יש לו דמו שניתן כבר לנסות עכשיו, ולדעתי זו הזדמנות מצוינת להתחדש במקלדת מכנית חדשה. ואם אתם מייצרים מקלדות מכניות, זו הזדמנות מצוינת בשבילכם לתת לנו ספונסר.
אני לא אתנגד לספונסר. אני אומר את זה בתור מי שלא משתמש במקלדת מכנית.
כן.
לא אתנגד.
למה?
אני מוכן.
אני מוכן גם.
בואו תנסו לשכנע אותי.
בדיוק.
למה מקלדות מכניות זה מגניב, על ידי לתת לי.
מה זאת אומרת? יש מקלדות מכניות שעושות קליקי קלקה, ויש מקלדות מכניות שעושות קליקי קליקי. זה עולם שלם.
בהחלט.
כן.
טוב?
זה נכון.
אז סיימנו. סיימנו לפעם.
סיימנו.
עידן, עשינו זאת.
כרגיל, תודה שהזנתם. ואם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז אפשר להיכנס www.gamepod.il. כל עוד הוא קיים. יש שם קישור לדף פייסבוק ולחשבון טוויטר שלנו ולחשבון יוטיוב שלנו, שזה בעיקר המון דרכים שונות להקשיב לפרקים של גיימפוד. ואם לא יקרה משהו שלילי מדי, אז נתראה פה עוד שבועיים. ואני בטח אדבר על סיבליזיישן 7. וזהו.
כנראה. אני בטח אדבר על הוואוד.
גם אני כנראה.
כן.
נכון.
פרק חשוב.
חשוב.
אז ביי ביי.
להתראות.
איי, פרק מרגש.
כן, הוואוד.
בהנחה שיהיה לה עצמה.